אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, מה קורה?
בסדר, אנחנו נפגשים פה שבוע אחרי פעם קודמת, אבל יש סיבה טובה.
כן, שתי סיבות טובות. אחת, נסכם רגע את אליפות הארץ, אליפות העולם, סליחה, של איירומן לגברים שהתקיימה בניס בפעם האחרונה, ונדבר קצת לקראת אליפות הארץ בגרבל שתתקיים בעוד שבועיים וחצי. ככה קצת לקראת האליפות, גם נראיין את נמרוד כהן, שהוא אחד משלושת האנשים שתכננו את התחרות והולכים לנהל אותה ואת המסלול והכל, יחד עם צחי ואריק, אז נראיין אותו עוד מעט, וכמובן נשלב את זה בפרק, נשאל אותו הרבה שאלות והוא יספר על התחרות והכל, אבל בואו נתחיל אולי מניס.
כן, כן. שמע, אני חושב תמיד לפני שאנחנו מדברים על ניס, אז אי אפשר לא להיזכר תמיד בוויכוח הוואי מול ניס. נכון? בכלל, לפני שמדברים על המתחרים, ונראה לי זה תמיד משהו שעולה. צריך להגיד שזה פעם האחרונה שהתחרות, לפחות לשנים האלה, שהיא תקרה בניס. נכון? היא חוזרת לוואי. אבל אני חייב להגיד שזה פשוט מצטלם מדהים, לפחות ברכיבה. כיף, כיף לראות את זה, וכמה שאני אוהב לראות את שדות הלבה בקונה, וזה, אתה יודע, עם כל ההיסטוריה, אני חייב להגיד שאת הרכיבה בניס, אני הרבה יותר אוהב לראות, כצופה.
אני מסכים איתך. אני חושב שהתחרות, מבחינת המסלול, היא יותר מעניינת. השחייה היא די זהה להוואי, נגיד, במיוחד שלא היה חליפות למקצוענים, אז אתה יודע, זה די דומה. הרכיבה בניס היא הרבה יותר מעניינת, כי היא הרבה יותר הררית, יש הרבה יותר טיפוס. וגם הטיפוס הוא קצת שונה מהוואי, הוא טיפוס יותר משמעותי, וכמה עליות יותר משמעותיות. בהוואי אתה צובר לא מעט גובה, אבל זה רולינג הילס כזה, אתה צובר את הגובה בקטנה, אתה לא, המקצוענים בכלל לא מרגישים את הגבוהות האלה. והמסלול בניס, מבחינת המסלול רכיבה, הוא באמת הרבה יותר מעניין ומייצר תחרות שהרבה יותר מבליטה את מי שהוא באמת ריאטלט שלם, ולא מי שיושב סתם באיזה שיירה, שלא לומר דבוקה. כל הרכיבה, ואחרי זה תוקע את כולם בריצה, כמו שקורה בהוואי לא מעט. אז מהבחינה הזאת, אין ספק שניס זה מסלול יותר מעניין. הריצה היא סופר מישורית, כן? הריצה דווקא בהוואי היא יותר קשה, היא יותר מעניינת, כי יש גבעות ויש את האנרג'י לאב והכל, בניס לא קורה כלום בריצה, זה סופר מישורי.
אני אגדיר את זה, זו ריצה מבאסת.
כן, נכון. תשמע, לוואי והריצה גם הייתה יותר הררית בעיניי, אבל בסדר, לא דרמה. אבל שוב, זה דיון לא רלוונטי, כי שנה הבאה התחרות חוזרת להוואי, גם גברים, גם נשים. אני אגיד כבר עכשיו שאני הייתי רוצה שהם ישנו את המסלול רכיבה בהוואי. אני חושב שצריך לשנות גם את הרכיבה וגם את הריצה. הרבה אנשים נגד שינויים, כי אתה יודע, זה מאפס את השיאים. אני דווקא אומר שזה מעניין, כי אתה מייצר שיאים חדשים, כאילו אתה מאתחל את הכל, וזה מייצר עניין, וגם לא מעט, מעט אנשים יודעים, שהמסלול בהוואי השתנה גם ככה כמה פעמים. זאת אומרת, נכון. אפילו הריצה באזור האנרג'י לאב השתנתה לפני כמה שנים, כי שינו שם איזה כביש, אז ככה שכבר שינו את המסלול כמה פעמים, במיוחד בריצה, ולכן אני חושב שכדאי לשנות את המסלול רכיבה בהוואי, ולעשות אותו הרבה יותר הררי, וכדאי לשנות את המסלול ריצה בהוואי, ודווקא לא לרוץ לאנרג'י לאב, אלא לרוץ יותר קרוב לאזור הפיר. אפשר לשלב שם את העלייה של פלני אפילו יותר מפעם אחת, עלייה מאוד משמעותית שעולים אותה בריצה בהוואי, ולעשות ריצה שיהיה בה יותר קהל, כי בסוף בהוואי, בוא נגיד 70% מהזמן אתה רץ לבד, אין אנשים, אין קהל, אסור לקהל כאילו אפילו להגיע בעיקרון לכביש הראשי, לקווין קיי, והרבה אנשים גם מתחרים בהוואי בחושך. ותכלס, אתה זרוק שם לבד, כמו להיות זרוק לבד בנמל אילת, בריף הדולפינים, באיסרמן, אפילו יותר. זה יותר אולי ציר אבוקדו, כן? איסרמן שלפני 15 שנה. זאת אומרת, אתה די זרוק שם לבד באנרג'י לאב ובקווין קיי, בחושך, רץ מתחנת זונה לתחנה אחרת, ולכן אני הייתי רוצה שישנו גם את הרכיבה בהוואי וגם את הריצה, אבל זה דיון שאולי אפשר לפתח אותו בהזדמנות אחרת. בואו נחזור רגע לניס.
לקראת הוואי, כן. רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, תגיד, כמה הודעות קיבלת על לעשות את הפודקאסט הזה ועל מה שקרה בתחרות, ואתה יודע, עם כל ההיסטוריה שלנו, עם המתחרים שם ומה שאמרנו פה בפודקאסט, ו...
קיבלתי טלפונים, וואטסאפים, תגובות, כל מיני. אני אגיד שאני העליתי איזה פוסט בפייסבוק, והזמנתי אנשים לאמר, לחזות, לא יודע מה, איך שרוצים לקרוא לזה, מי יהיו המנצחים, מה יהיה הפודיום. אני כתבתי על 12 ספורטאים לדעתי, וכתבתי שלדעתי מרביתם יהיו בעשירייה, אבל לא כולם. הזמנתי אנשים לאמר מי יהיו השלושה הראשונים. אף אחד לא היה בכלל באזור חיוב. כלומר, אני אפילו אמרתי שאני מארגן פרס שווה למי שינצח, והיה לי כמה פרסים בראש, דברים באמת שווים. אבל לא היה אף אחד שאפשר לקרוא לו מנצח, אפילו קרוב לזה, אז אין למי לתת הפרס. אז זה היה נחמד מהבחינה הזאת, כאילו לראות שאף אחד לא פגע, גם אנחנו לא באמת פגענו. עוד פעם, אני הזכרתי את, כמובן, את בלומי, גוסטה וקספר, בפוסט שלי. כלומר, אני אמרתי שהם יסיימו בעשירייה, כנראה. אני חשבתי שבלומי הולך להתפרק. אני חשבתי שאו שהוא לא יסיים בפודיום, או שהוא לא יסיים אפילו בעשירייה. חשבתי שהוא כן יסיים, כי בלומי מסיים, הוא אף פעם לא פורש בעיקרון. חשבתי שגוסטה מסיים על הפודיום, לא הערכתי שהוא ינצח. וקספר אמרתי חמישייה, עשירייה כזה, מקום חמישי, שביעי כזה, חשבתי קספר, יש מצב כאילו. אבל בסוף הם סיימו 1, 2, 3. בסדר הכי לא... או לא יודע, הכי לא צפוי, אבל בוא נגיד...
הכי לא צפוי? מה השיתו מזה?
גוסטב מקום שני, זה היה גרעי.
לא, לא, על גוסטב דיברנו, וגם בלומי, אתה יודע, חשבנו שכן יהיה עמוק מאוד בזה, אבל קספר, שעד היום לא באמת הצליח לפגוע באף תחרות, הולך ועושה את זה לבלומי ולעידן, שמע, אני באמת... זה אמור שבחיים לא הייתי לוקח, לא הייתי מכניס אותו לעשירייה הראשונה שלי, והייתי בשוק, לא האמנתי למה שאני רואה, אבל אתה יודע, חשבתי, אתה יודע, במיוחד בדיעבד, מה עידן ובלומי חשבו שהוא עקף אותם והוא ממשיך ככה, ואני דווקא כן חושב שבגלל שהם התאמנו כל כך הרבה, הרי הם הקימו אותו הרבה יותר טוב מאיתנו, אז ההתפרקויות כאילו שאנחנו ראינו לאורך השנים והתחרויות, אני חושב שהם כן ראו אותו בדרך אחרת, והם כן חשבו שזה אפשרי בשבילו, אז סתם מעניין, אתה יודע, אבל באמת, אני הייתי מאוד מופתע, אבל הייתי יותר מופתע מאוכזב, דווקא ממתחרים האחרים, שנדבר עליהם עוד מעט.
בוא נדבר רגע על התחרות ברחבה, עוד מעט נתכנס לכל המתחרים וכל הסיפורים, התחרות, איך התפתחה התחרות, שחייה, רכיבה, ריצה, אבל בוא נדבר רגע על ברחבה על התחרות. קודם כל, היו שם, נדמה לי, משהו כמו 2,500 ספורטאים. השחייה הייתה למקצוענים בלי חליפות, כי המים היו גבוליים מבחינת טמפרטורה והכל. הרכיבה שם זה 2,500 טיפוס, כמובן, גם למקצוענים, גם לקבוצות גיל. הריצה היא סופר שטוחה. יחסית הפעם לא היה חם ממה שאני שומע. היה חם, אבל לא חם כמו שיכול להיות בניס. מה שכן, בגלל שהמסלול הוא טכני ויש הרבה עליות, זה גם אומר שיש הרבה ירידות, ירידות קשות, מפוטלות, היו הרבה תאונות. אני שומע סיפורים על הרבה מאוד תאונות, הרבה מאוד פצועים יחסית, כן? בקרב ספורטאי קבוצות הגיל, היו לא מעט תאונות. במקביל, לא שמעתי על מקצוענים, אתה יודע מה, בעצם כן, מרקואט התרסק לדעתי לקראת סוף הרכיבה, אבל המשיך וסיים, סיים שמיני גם. מה שכן, היו המון DNF'ים למקצוענים.
איזה רבע, נהיה לי רבע מהם כמעט, אני חושב שפרשו, נכון?
כן, כן, כן. המון המון פרישות, זה חריג אפילו ברמה של הוואי, כאילו. אני חושב שאפילו בהוואי לא כל כך הרבה מקצוענים יחסית. פורשים. אז זה ככה קצת באופן כללי. באופן ספציפי, אז שמה, כצפוי, התחרות התחילה בשחייה פעם. לא היה טיול בשחייה. הם שחו סופר מהר, עשו בו 45 דקות בלי חליפות, או עם חליפות סווימסקין, מה שנקרא, אבל לא עם חליפות נאופרן.
זה אפילו מהר, שנשמע קצר קצת, לא? זה אפילו מהר בצורה מאוד קיצונית.
כן, כן. שמע, זה סופר מהיר. לחשוב שאין וואטסוט והם שחו 45, שמע, זה זמן שעושים בדרך כלל מקצוענים וואטסוט, כאילו, זה באמת מאוד מאוד מהר. אבל כנראה שגם המי מלח שם, המים המלוחים בניס וזה, זה גם פקטור, וגם היו הרבה שחיינים טובים השנה, יותר מאי פעם. אז החוט התחילה בשחייה. זה היה צפוי, זה היה צפוי שידענו שיש כמה שחיינים ממש טובים, כן, ליידלו ויונס שומברג וג'יימי רידל, כאילו אדום אפריקאי, וגם מרטין ון ריל שוחה ממש טוב, ומסתבר גם שהם פתחו קבוצת וואטסאפ. כל השחיינים הטובים, וממש תכננו באופן מסודר איך הם מפוצצים בשחייה כל הכוח מההתחלה, ובשאיפה מייצרים איזשהו פער על, בוא נגיד, על דיטלב, על בלומי, על גוסטב, על כל הלנגה, על כל הרוכבים היותר טובים, וגם במיוחד על הרצים היותר טובים. כאילו אמרו, יאללה, בוא נפוצץ את זה מהשחייה, ננסה לרכוב ביחד, נלחץ באופניים, ונקבל לשרוד בריצה. אני חושב שלייד לא היה שם הראש הקנוניה, שהוא ידע שהוא גם יכול לרכוב טוב אחרי שחייה חזקה, וגם, אתה יודע, הוא לא יכול לרוץ אולי 2.5, אבל הוא יכול לרוץ בשאיפה, לא יודע, 2.35, 2.37, ועדיין לשרוד ולנצח, כמו שהוא עשה לפני שנתיים. אז ככה הם התחילו את השחייה, ובאמת, אחרי כמה מאות מטרים, ג'יימי רידל עלה להוביל, ואפשר היה לראות שהוא אפילו מסתכל אחורה, לראות מי יושב עליו, האם הם יצליחו לנתק או לא.
כן, האמת, אני חייב להגיד שזה אפילו, זה היה מצחיק, כי היה קטעים שהוא עובר לגב, נכון, גב, מסתכל אחורה, או שפעמים ממש עובר לעצירה מוחלטת, מסתכל רגע מה קורה מאחורה, וממשיך, אתה יודע, זה כמו משחק בשבילו, אתה יודע, ככה הוא, כל כך הוא חזק.
כן, כן, שמע, הוא באמת רמה סופר גבוהה של שחייה, וגם הוא ברדקיס כזה, הוא שכונה, הוא קצת מזכיר לי את סם לונג, אפשר לדבר על זה אחרי זה. מה עוד היה בשחייה מעניין? סם ליידלו פתאום הסתבר שהוא לא בדבוקה המובילה, בדבוקה הזאת שהוא תכנן לשחות בה עם המובילים, ואחרי זה אמרו בפרשנים, קרוי וזה, שהוא ראו אותו עוצר, ומתחיל לשחות לחוף, ואז הוא כנראה דיפר שם עם איזו סירה של התחרות, ובסופו של דבר הוא הסתובב וכן המשיך לשחות, כאילו. הוא כבר היה בדרך חזרה לחוף, ובסוף הוא הסתובב והמשיך לשחות. אחרי התחרות הוא אמר שהיה לו התכווצויות בגב, משהו כזה. שמעתי את זה גם ברעיונות אחר כך והכל. אני עדיין לא משוכנע שזה הסיפור.
כן, אני נוטה מאוד להסכים איתך, ביוחד, אתה יודע, שאתה שומע את זה, אני זוכר, אתה יודע, שמענו את זה בזמן התחרות. אתה ישר אומר, אתה יודע, ביוחד מתאים לו, אתה יודע, לחטוף איזה התקף חרדה או משהו יותר בסגנון. פחות התכווצויות, אתה יודע, במיוחד לשחיין כל כך חזק, אתה יודע, בדרך כלל הוא זה שמוביל. אני מזכיר לך שבאחד ה-T100 הוא שחה בלי חליפה, כאשר אפשר היה לשחות עם חליפה. אז שלשחיין כזה, אתה יודע, פתאום נתפסים השרים בשחייה, לא יודע, זה ישמע תמוע קצת, אבל שמע, הוא המשיך ו... האמת שבאותו רגע הייתי די בטוח שהתחרות נגמרה בשבילו.
כן, כן, כן. אז הוא המשיך, ובסוף הוא יצא מהמים, בוא נגיד, איזה שתי דקות אחרי הדבוקה המובילה הזאת שהוא היה אמור לשחות בה. והיה נראה רע מאוד ביציאה מהמים. למעשה הוא יצא מהמים אחרי בלומנפלד וגוסטה וכל אלה שהוא שוחה יותר טוב מהם. הם יצאו מהמים משהו כמו דקה שתיים אחרי המובילים, שזה יחסית לא פער גדול. אתה יודע, בוא נגיד, הם יצאו מהמים, לא כולם ביחד, אבל גוסטה וצה, אני חושב, קצת לפני בלומי, ואחרי זה בלומי, או להפך, אני כבר לא זוכר, ו...
קספר יצא לפניהם, אגב.
נכון, נכון, קספר יצא לפניהם. קספר לא יצא עם הדבוקה המובילה, אבל הוא יצא כמעט עם הדבוקה המובילה. הוא שוחה יותר טוב מהם.
כן.
זהו, אז אתה יודע, הרכיבה התחילה, באמת השחיינים הטובים הובילו את הרכיבה. הצפי היה שיונס שומברג הזה, זה שגם הוביל את הרכיבה ברוט, שהוא כזה, אתה יודע, השחיין רוכב על כזה, ותמיד יוצא גם ראשון מההחלפה, מ-T1, שהוא יוביל את האופניים, ויחד עם ליידלו ורידל וזה, בסופו של דבר, ומרטין ולנריל, בסופו של דבר, ליידלו לא היה שם, אבל הם, כל השאר כן הובילו ברכיבה, לפחות בהתחלה. ואז הנורווגים לחצו והגיעו אליהם, מתישהו. עוד נחזור לזה, עוד נחזור לדבר על זה, אבל אני כתבתי לעצמי פה בנקודות שכתבתי לדבר עליהם, שאני חושב שהשחייה בסופו של דבר הייתה כן פקטור בתחרות. למרות שהנורווגים ניצחו, ולכאורה ניצחו השחיינים הפחות טובים, אני כן חושב שהשחייה השפיעה על התחרות. אתן לך דוגמה. בוא נניח שבלומי היה שחיין על, והיה שוחה בנחת עם המובילים. האם זה היה משפיע על הריצה שלו?
אני אגיד לך דווקא איתו, קשה לי להגיד, כי הוא גם ככה, הוא לא הפסיד יותר מדי בשחייה, אתה מבין? אני גם לא יודע כמה הוא יתאמץ, כי בסופו של דבר, אתה יודע, הם כן עושים את זה שנים, והוא כן, הוא חכם, הוא כן יודע להתנהל. עליו דווקא, אני לא יודע כמה בתיאוריה שלך זה משפיע, אבל אני כן חושב ששחיינים קצת יותר חלשים, כאן הם יכולים להפסיד את התחרות בצורה מאוד רצינית. דווקא על החברה באמצע ומעלה, אני חושב שעליהם זה פחות משפיע.
אני תמיד אומר ששחיינים גרועים רצים לאט. זה, אתה יודע...
כן, אבל השאלה כמה? השאלה כמה גרועים, נכון?
נכון, וגם השאלה כמה לאט, אבל כן. בסופו של דבר, מה קורה? בן אדם יוצא מהמים בפיגור, אפילו של דקה שתיים, הוא מרגיש צורך לסגור ברכיבה. אתה מבין? למעט אולי לנגה כזה, שיש לו כל כך הרבה ביטחון בריצה שלו, שכבר, אתה יודע, הוכיח בעבר שלא משנה מה הפער, הוא יכול עדיין לסגור בריצה. כל השאר, גם פסיכולוגי, אתה יודע, אתה מרגיש שאתה בפיגור, התחרות מקדימה, יש איזה שישה, שבעה חבר'ה שמפוצצים באופניים, ואתה מאחור, אתה לא רואה אותם, אתה יודע, אתה לא רואה אותם, כי זה בניס לא רואים אחד את השני, זה 180 קילומטר הקפה, ואז אתה מתחיל לפוצץ באופניים, ובעצם, אני חושב שהנורווגים די לחצו באופניים כדי לסגור את זה, והם סגרו. הם גם עבדו ביחד. זאת אומרת, היה פה תחרות קבוצתית, שאפשר להגיד קבוצת השחיינים, בהנהגת ליידלו, נגד קבוצת הנורווגים, בהנהגת בלומי, אפשר להגיד, אוקיי? כן. אז אתה יודע, והם באמת סגרו, הנורווגים באמת סגרו. השאלה היא, אם הסגירה הזאת השפיעה, איך היא השפיעה, על מי השפיעה, אתה יודע, אולי על גוסטב...
אני כן יכול להגיד לך שלדעתי, היא הכי השפיעה, היא הכי השפיעה על ליידלו. שמע, אתה יודע, אתה בעצמך אמרת שהוא יצא הרבה יותר באחור מהמים משהו רגיל.
נכון.
והוא נתן שם חתיכת לחיצה, כי הוא הגיע גם קדימה, אני חושב שיחסית מהר. גם יש את העניין הזה של כמה מהר אתה מצמצם את הפער, כמה גפורים אתה שורף כדי להגיע לשם. ואני חושב שהוא שרף הרבה מאוד גפורים בשביל הפעולה הזאת. וגם, אתה יודע, בזמן הרכיבה, אני זוכר שאמרתי לעצמי, וואו, איך הוא ירוץ אחרי זה, והייתי בטוח שזה כבר ייגמר בשבילו הרבה קודם.
מסכים איתך. הוא עשה תחרות בעיניי מדהימה, סיים בסופו של דבר חמישי, אבל עשה תחרות ממש יפה. זהו, בסופו של דבר נוצרה שם דבוקת חוד עם הנורווגים ועם ניק תומסון האוסטרלי ומרטין ון ריל, ובאמת ליידלו היה שם. ליידלו היה שם, ו... ג'ימי רידל היה עד שלב מסוים, ויונס ג'ונלברג גם היה עד שלב מסוים. מה שהפתיע אותי היה ששומברג קצת נשר מתישהו.
אתה יודע ששומברג הזה, לא יודע, 20-30 קילומטר מראשונים, נתן שם איזה אול אאוט ברכיבה. אז זה לא כל כך מפתיע אותי, הנשירה הזאת. אתה יודע, שאתה נותן שם כאלה ואטים, זה לא נראה לי הגיוני בכלל, ואיך בן אדם חושב שהוא הולך להחזיק משהו כזה לאורך 180 קילומטר, אבל נשמע שזה הטרנד בזמן האחרון.
אצלו חד משמעית, הוא תמיד מתחרה ככה. זהו, ג'ימי רידל די נשאר, לדעתי מתישהו גם. מרטין ון ריל באופן די הגיוני החזיק ברכיבה. בסופו של דבר, הנורווגים רכבו בעיניי ממש טוב, כאילו, הם הפתיעו אותי לטובה ברכיבה. אני חושב שהם גם מאוד התמקדו בזה בתקופה האחרונה, כי הם ידעו שהם ברכיבה היו פחות טובים, והם כן אמרו גם אחרי התחרות שהם די התמקדו בזה. לרוץ אנחנו יודעים שהם יודעים. מצד שני, אני יכול להגיד, אני לפני התחרות חזיתי, צפיתי, שהרכיבה תהיה סביב 4.25. לפני שנתיים, לידו רחב 4.5. אז אמרתי, השנה יהיה יותר מהיר באיזה 5 דקות, כי יהיה יותר כוח אש מקדימה והכל. וטעיתי. הם רחבו כמו לפני שנתיים, סביב 4.30, 4.31.
כן.
אז הרכיבה הייתה טיפה יותר איטית ממה שחשבתי. זהו, ואז בעצם
אגב,
הגיעו
אגב,
ל...
כן, הבנתי שלאורך כל היום היו רוחות מאוד חזקות ברכיבה. אז זה גם משהו שיכל להשפיע מאוד.
כן, כן, יש מצב. יכול להיות שזה... ראינו את זה אחרי זה בריצה, שהם רצו שם את הילד לאורך החוף, הייתה רוח מאוד מאוד חזקה. זהו, בסופו של דבר, ירדו לריצה באמת הנורווגים, שלושת הנורווגים, יחד עם מרטין ון ריל וסם לידלו. למעשה הם לא ירדו ממש כולם ביחד, אלא אפילו נדמה לי שוון ריל, אם אני זוכר נכון, ירד לריצה ראשון יחד עם לידלו, ואז הנורווגים סגרו את זה מאחור, היה שם כמה שניות פער, ואז נוצרה איזושהי דבוקת 5 אנשים שרצים ביחד, קילומטרים ראשונים של התחרות, זה היה סופר יפה וסופר
על 3.20 דקות לקילומטר בערך?
3.20, 3.30, כן,
אני חושב שזה היה קצב בהתחלה בערך, אתה יודע, בדרך כלל הם מתחילים ככה, ואז זה מתחיל לדוח, כן.
לגמרי, לגמרי. זהו, והיה ממש מעניין לראות את זה, כי אתה יודע, זה לא, אנחנו לא רואים הרבה פעמים שיורדים ככה 5 אנשים במלא. בחצי זה קורה, אבל במלא, ועוד באליפות העולם, סופר מעניין. ואז אתה מסתכל על 5, ואתה אומר, אוקיי, בלומי שיחק אותה, זה שלו. הוא יורץ איתם עד קילומטר 30-35, ייתן גז, ויפרק אותם, והוא נראה נינוח, היה נראה, אמרנו זהו, אפשר ללכת לישון, בלומי סגר את התחרות, זה בדיוק מה שהוא רצה. לרדת עם כולם לקרב ריצה, הוא יחכה בסבלנות, ב-5-10 קילומטרים האחרונים, הוא נותן גז, עוקץ את כולם. ואז באמת לידלו מתישהו קצת דאח, מרטין ון ריל גם דאח, ושם קצת שינויים, ובסופו של דבר הם נשארו הנורווגים. מתישהו קספר דאח גם, איבד את בלומי ואת גוסטב, וגוסטב הוביל כל הדרך, וגוסטב בעצם הוביל יותר מהר ממה שהם תכננו לרוץ, וקספר באיזשהו שלב אמר שהוא החליט לשחרר אותם. זאת אומרת, הוא אמר, יכולתי להחזיק, אבל אמרתי, זה לא הקצב שתכננתי.
כן, הוא אמר שזה שעתיים 25 למרתון יוצא. לפי, אתה יודע, הוא חשב את הקצב, וזה נשמע לו לא הגיוני.
והוא יצא גאון, שמע, הוא שחרר אותם, הם ברחו לו. אמרנו, טוב, one down, זה עכשיו בלומי נגד גוסטב, וגוסטב הוביל כל הדרך, בלומי שיחק איתו, לא רצה להוביל, ובסופו של דבר קספר מתישהו סגר עליהם, ואז אתה יודע, אמרנו בסדר, עדיין זה של בלומי, הוא עדיין היה נראה טוב, עדיין היינו בהנחה שבלומי הולך לעקוץ אותם.
כן, עם שלושת החבר'ה אלה שרגילים גם ככה לרוץ תמיד ביחד, ובלומנפלד תמיד לוקח, נכון?
כן, כן, משהו כזה. למרות שאז בהוואי, אתה זוכר את השנה הזאת שבלומי הגיע שלישי, שלייד לא הגיע, סיים שני וגוסטב ניצח. זהו, בסופו של דבר, קספר המשיך בקצב שלו, והם נשרו. הם נשרו, גוסטב נשר קצת, בלומי נשר עוד יותר, התקבצויות, עניינים, ובסופו של דבר סיימו באמת קספר סטונס ראשון, גוסטב שני ובלומי שלישי. קספר רץ 2.29, גוסטב 2.32 ובלומי 2.34.
שצריך להגיד שהוא גם חטף התקפצויות בסוף, בקילומטר האחרון שם, והוא כבר, אתה יודע, הגיע, אפשר להגיד, בכוחות האחרונים לקו הסיום.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. ועדיין רץ 2.34, ועדיין סיים שלישי. אבל תשמע, קספר היה ממש מבסוט. גוסטב, אני חושב, היה די מבסוט. היה חותם על מקום שני, אם היו שואלים אותו לפני התחרות, דעתי. ואני חשבתי שהוא יגיע לפודיום כזה שני שלישי, לא חשבתי שהוא ינצח. והוא עשה תחרות ממש יפה בעיניי, גוסטב, והוא בדרך למעלה. כלומר, אני חושב ששנה הבאה בהוואי הוא מועמד
כן,
מאוד.
כן, יהיה קשה מאוד לנצח אותו.
לגמרי.
חד משמעית.
זהו, ובלומי סיים מאוד מאוכזב לדעתי. היה נראה מאוד מאוכזב, היה נראה שבור, שבור, גם אחרי זה ברעיונות. אתה רואה, אבל אני סיים שלישי כאילו על הפודיום הזה, והוא כאילו החברים שלו ניצחו, אבל הוא מבואס כאילו, כי הוא כל השנה הזאת התמקד בתחרות הזאת. הוא לא הלך לטיואנדוד, הוא ויתר על הרבה דברים אחרים. התמקד באליפות העולם בניס, כדי לנצח אותה, ולא ניצח אותה.
כן. כן, אגב, אתה יודע, פתאום, אתה יודע שחשבתי על זה גם, כי דיברנו על זה גם לפני, אתה זוכר שלפני שהשנה הזאת התחילה, היו דיבורים על זה שבלומי עובר לרכיבה מקצוענית, לרכב באיזה קבוצת פרו-טור, ששם זהו, הפסיק עם טריאטלון. אני חושב שהוא נכון מאוד שהוא המשיך בטריאטלון. גם זה מראה לנו, אתה יודע, שהוא לא בלתי מנוצח. וסתם, אתה יודע, גם בשבילו, אני חושב בסוף הדבר, דברים כאלה, כן, אתה יודע, יחזקו אותו ונראה ממנו עוד הרבה, כן? גם שנה הבאה, כמה שגוסטב חזק, אני חושב שגם את בלומי אנחנו עוד נראה ממנו הרבה, כי שמע, הוא עשה עד היום דברים מדהימים, ודעתי זה לא נגמר.
אז עכשיו השאלה המתבקשת זה, האם העובדה שהוא ירד איזה 4-5 קילו, השפיע לרעה אולי, ופגע בו בתחרות.
שמע, אנשים אמרו שהוא לא יסיים. לא חשבתי שהוא לא יסיים. אני כן חושב שהירידה הזאת במשקל כן פגע בו. אבל אתה יודע, תמיד קשה להגיד. אתה יודע, אתה, אגב, ליאור, אתה דירקת אותו לפודיום? אני לא זוכר. אצלך הוא בכלל לא היה על ה...
אני חשבתי שהוא לא יהיה... כאילו, כתבתי אותו בפוסט שכתבתי לעשירייה הראשונה, כי זה אי אפשר היה לא לכתוב אותו. אבל אני, בתחושת בטן שלי הייתה שהוא לא יהיה על הפודיום, ושאולי הוא אפילו לא יהיה בעשירייה, כאילו, אתה יודע, כמו שקרה לו בהוואי שנה שעברה, שהוא בכלל סתם סיים, כאילו סתם. חשבתי שזה מה שיקרה לו.
כן, אבל שמע, הוא כן בוודאות רזה מדי, אנחנו יודעים שזה לא טוב, ושמע, ואתה יודע איך באמת נדע? הוא הרי, הוא יודע, נכון? אתה מסכים איתי שהוא יודע? הוא יודע אם זה עשה לו טוב או רע? בואו נראה איך זה ממשיך. בואו נראה את בלומי בעוד חצי שנה, איך הוא ממשיך ואיך הוא נראה.
כן.
זה תנו את התשובה לדעתי.
אני חושב שהוא לא יעלה חזרה במשקל. אני אגיד לך למה. קשה לעלות חזרה במשקל, כאילו לקבל החלטה כזאת אחרי שירדת ואתה כאילו מרגיש יותר טוב, אולי נראה יותר טוב, אולי אתה פתאום רואה את הקצבים יותר מהירים בריצה, בריצה נקייה, אתה מבין מה אני מתכוון? זה כאילו...
כן, אבל תחשוב שגם יש לו הרבה יועצים, וכן, אני חושב שזה חריג מה שאנחנו רואים. אוקיי, הוא באמת ירד בצורה קיצונית. אני לא יודע להגיד כמה קילו,
כן.
אבל זה נראה קיצוני מאוד, ואני דווקא שתי הגשה שהוא כן יעלה קצת.
אבל... בוא נדבר רגע עוד קצת על אנשים... כן, אנשים שהיו בעשירייה הראשונה.
כן, אני רוצה לדבר איתך על מרטין ונדריל, הזכר אותו קודם.
אוקיי.
תשמע, צריך להגיד את זה, הבן אדם דתי נוחל, ואני אסביר. נכון, הוא מאוד חזק, הוא ניצח שנה שעברה בסב של ה-T100, הוא נפצע חודשיים לפני התחרות, פציעה קשה, באכילס, נכון? התרסק לפני כמה ימים לפני התחרות, לא כן. נתנו לו בכלל צ'אנס, שמה, יש לו ערוץ יוטיוב, הוא נתן שם, אתה יודע, סרטונים, מימים לפני, שמה, הוא נראה שם בסרטון כאילו הוא נכה, אוקיי, נכון? הוא צולע שם ברמה שאני לא יודע איך הוא הולך בכלל, ופתאום הוא בא לתחרות, שמה, הוא נותן שם ריצה, הוא רץ פחות משעתיים 40, בן אדם שבקושי כן. רץ בחודשיים האחרונים, דעתי הוא כן עשה הרבה הצגות, אתה יודע, כאילו הראה לפחות שהמצב שלו הרבה יותר חמור ממשהו, אז ברור שהוא לא בכושר שהוא היה רוצה להיות, וגם דעתי הוא סיים מאוד מאוכזב, אמרת בלומי מאוכזב, גם ונדריל דעתי מאוד מאוכזב, כי הוא יודע שהוא יכל הרבה יותר, אבל באיזשהו מקום, מעצבן אותי ההצגה שהייתה לפני זה. כי באמת, אתה יודע, ראיתי בסרטונים, הבן אדם נראה נכה.
גדול.
נכון.
כן, שמע, מעניין, סיים רביעי בסופו של דבר, אני לא יודע אם הוא מוכזב או לא, קשה לדעת, כן, באמת קשה לדעת. בהחלט מועמד ראוי לשנה הבאה להוואי, אתה יודע, אין ספק. אני חושב שבאופניים הוא עדיין לא מספיק טוב, וזה משפיע
לא מספיק
על
טוב?
הריצה. לא. זה משפיע על הריצה.
אני דווקא, לא, אני חושב שבאופניים הוא טוב מאוד. דעתי מה שחסר לו פה הריצה, אם הריצה שלו פה הייתה טובה, לדעתי הוא היה בפודיום. כאילו בוודאות, אפילו אולי מקום שני, מתחיים גוסטב, אני חושב. אבל...
יכול להיות, יכול להיות. זהו, מי עוד היה ב...
אז זהו, האמת, האמת שעשיתי רשימה קצת, ואני אגיד לך שמות, ואולי בואו נגיד ככה, מי יחזב אותנו, מי יפתיע אותנו. אוקיי? אז אני אגיד פה כמה שמות, וגם את המקומות שלהם. אוקיי? אז אגב, קודם כל, אתה יודע מי סיים אחרון? מי אלה שסיימו?
לא.
הרי פלמר. אתה זוכר? הבריטי.
אוקיי.
הוא חזי צעיר, גם ניצח איזה
כן,
תחרות.
כן, כן, ניצח איזה חצי לא מזמן, כולל ניצח.
מלא גם אני חושב הוא ניצח,
כמה
לא?
אנשים חזקים.
כן, כן.
לא, לא, הוא ניצח איזה חצי באנגליה. וניצח את ליאון שבליר ועוד כמה ספורטאים חזקים, כן.
נכון, נכון. אנדריה לופז, מקום 39. עוד ככה, עוד אנשים, מקום 12, קריסטין הונינג, נכון? שנתן בפרנקפורט ביצוע מטורף, מקום 12, רודי ון ברג, האימור שלי לפודיום, מקום, חשבתי פחות, לא זוכר, מקום שני או שלישי, מקום 13, סם לונג, מקום 14, שזה אגב דעתי ממש יפה בשבילו, זה דווקא הפתעה טובה, לא? הוא יצא כי יותר משש דקות כמעט אחרי כולם מהמים.
הפירייה השנייה היה בהחלט אימור ריאלי עבורו.
כן. פטריק לנגה, מקום תשיעי, אלוף העולם מהשנה הקודמת, שמע במסלול הזה, זה בסדר גמור בשבילו, הוא כנראה מאוד מאוכזב, נכון?
תקשיב, הוא עשה 2.31 בריצה, הוא התחיל את הריצה מקום 20 ומשהו. הוא פשוט תחן את כולם בריצה, שמה, זה מאוד מאוד יפה, גם מבחינת מנטלית ומבחינה ספורטיבית, שמה, הבן אדם לא מתייאש, יורד לריצה שעה אחרי המובילים.
כן, כן.
לא משנה, רץ 2.31, מגיע מקום שיעי.
מנטלית, מנטלית, זה ריצה כל כך קשה הרי, נכון, הוא אפילו לא רואה אותם באופק. אגב, מזל שזה ריצה של סיבובים, שזה של 4 סיבובים, לפחות אתה יודע איפה הם ממוקמים אולי, אבל עדיין, אתה יודע, לרדת כל כך אחורה, אני חושב שהוא סיים איזה... המקום תשיעי נתן לו, אני רואה, כמעט חצי 20 ומשהו דקות, דעתי, אחרי הראשונים, שמע, זה היה הרבה זמן. אבל כן. עדיין, שמע, המקום תשיעי, נכון? בשלום מסוים בתחרות עצמה, חשבת שהוא לא יסיים בחיים.
נכון. לגמרי, אני אמרתי, שמע, הוא יסיים בחושך.
אוקיי, עוד שמות. שאנחנו אולי חשבנו שיתחרו יותר טוב. ליאון שבליר, הזכרת אותו, מקום 25, שכר 51-25, רחב 4-42, רץ שעתיים 53, וזה בן אדם ששנה שעברה בקומה...
הייתה לו שנה על הפנים? כן.
כן,
הייתה לו שנה על הפנים? כן, והתחרות הזאת והשתקפות של השנה הזאת.
כן, ממש ככה, וזה מבאס, כי אני חושב שאנחנו קיווינו בשבילו להרבה יותר. קמרון וורף, מקום 21, שזה גם ההפתעה לדעתי לרעה. לפני התחרות הוא עשה אימונים מטורפים, לא יודע, אני צריך, גם נראה לי שלחתי לכם בסטראבה, אימונים שזה 230 קילומטר, ואחרי זה ריצה של 30 קילומטר. דברים מזויים, ראיתי שבוע עם מרחקים.
אני אגיד לך משהו על זה. זה בדיוק הבעיה. לדעתי הוא גמר את עצמו באימונים. הוא התאהב בפוזיציה הזאת של הגיבור. אתה מבין כמובן? אם אתה זוכר, לא הרבה אנשים מכירים את ליונל סנדרס מהימים האלה, שהוא התחיל, אוקיי? והוא התחיל לכתוב, אתה זוכר, בסלואו טוויץ', בפורום,
נכון.
והיה כותב, יצאתי לרוץ היום 30, אבל הרגשתי טוב, אז עשיתי כבר מראטון בשעתיים 35. כזה, אתה זוכר את זה?
כן, בטח.
ואנחנו, ואמרנו, מי זה האיש העזוי הזה? וכולם בסלואו טוויץ' ירדו עליו וכעסו עליו, ואמרו לו שהוא אידיוט, ולמה הוא מתאמן ככה? והוא יהרוג את עצמו ויגמור את עצמו. ולפעמים אנשים מתאהבים בפוזיציה הזאת של אימונים של גיבורים כאלה. אתה יודע, אני עשיתי 300 אופניים, ואז ירדתי לרוץ, ולמחרת שחיתי 10 קילומטר, ואני חושב שקצת זה מה שקרה לקאמל וורף. אתה מבין את הכל?
כן. כן, אני מסכים, הוא עסוק באמת, אתה יודע, הוא כל הזמן עסוק באמת בכל הסטראבות, ולעשות דברים עזועים. כן, אבל שמע, אני כבר לא חושב שהוא במשחק, הוא גם בין 42, אני חושב. יהיה לו קשה, אתה יודע, אני חושב לחזור
לטופס. אתה יודע מה אני רוצה שהוא יעשה?
מה? את הישראמן?
מה אני רוצה שכל אחד של... לא. קרוב... מה אני רוצה שהוא יעשה? לא טריאטלון.
גרבל, תגיד לי.
בטח. שמע, בגרבל הוא יכול להיות מטורף.
כן, אבל שמע, אבל זה לא כוחות גם, כן? אני מניח שאם אתה תשים אותו גם ליד כאלה כמוהו, כן, אז הוא גם, אתה יודע, אם אתה תשים רוכבים מקצוענים לידו, כי בוא, הוא רוכב מקצוע, נכון?
כן, חבבה, יש פה גרבל רופאים קצוענים.
כן, אבל שמע...
שיבוא לגרבל, שיעשה
אמבאונד. אני לא אופתע אם נראה אותו שם, נכון?
אני מסכים איתך.
ובוא נדבר על ההפתעה הכי גדולה שלי, והשתי האכזבות הכי גדולות שלי, אני אגיד. קודם כל, ההפתעה הכי גדולה מבחינתי זה ניק תומסון, האוסטרלי, מקום 7. וואלה, אני אגיד לך תכלס, לא מכיר את הבחור בכלל, לא יודע מי זה. אתם, אתה יודע, דיברנו על זה.
אני הכרתי אותו. כן. אני אגיד לך איך הכרתי אותו. זאת אומרת, שמעתי את השם הזה לפני זה, אבל השנה, ביוני, היה אליפות אוקיאניה באיירומן, בקרנס, איירומן קרנס, והוא הוביל את התחרות עד איזה קילומטר 30 לדעתי, ואז מרק וואקט עקף אותו. אוקיי? וכן, מרקו תקף אותו וניצח אותו, ותומסון הזה סיים לדעתי שני, עכשיו ג'ימי רידל גם התחרה שם וסיים בין הראשונים, ואז אמרתי, בוא נה, תומסון הזה הוא טוב, הוא לא פרייר, כאילו, הוא שרה, כמעט ניצח, כאילו, וזה, היה בעניינים וזה, אז כאילו ככה הכרתי אותו, בוא נגיד, יותר טוב. אבל עדיין בניסי הפתיע אותי ממש.
כן, כן. האכזבות שלי... היה לי נכון תמיד שאנחנו מאמרים לקראת התחרות, יש לכל אחד סוס שחור, דניאל בקגארד, זה היה סוס שחור שלי,
שסיים... שמע, אני כבר מיואש ממנו, וואו, איך אני אוהב את הספורטאי הזה, אני חושב שהוא מבחינה פיזיולוגית, הוא כישרון מטורף. אתה יודע, לא הרבה אנשים יודעים, כשהוא התחיל, הוא היה עם דיטלב, כאילו הם התחילו די ביחד. והם היו די באותה רמה כזה, ודיטלב מאז סיים כמה פעמים באליפות העולם פודיום, ניצח את רוט 3 פעמים עם תוצאות מטורפות של 7-22 כזה, ובקגארד הכי טוב שלו זה שלישי באיירומן טבריה בערך, בחיי, כאילו, אתה יודע, הוא היה פה בארץ הרי.
כן, זה מבאס, DNF, כן? אני חושב שהוא אפילו לא יצא לריצה, צריך להגיד, דיברנו, אני חושב אפילו הזכרנו אותו לפני באימורים, הוא החליף מאמן, נכון? המאמן שלו עכשיו זה בעלה של לורה פיליפ, נכון? אני לא טועה, נכון?
כן, כן, כן. אני לא כתבתי, לא כתבתי עליו לדעתי בעשירייה, בפוסט שכתבתי אז על הזה, כי אני פשוט כבר מיואש ממנו, אני כאילו, אני כל כך אוהב את הספורטאי הזה, וכל כך כבר, שמע, הוא מקרה מורכב לדעתי מנטלית, כאילו, אתה מבין? כאילו, הפיזיולוגית לדעתי הוא עילוי.
כן, תשמע, הוא גם הפסיק להעלות סרטונים ליוטיוב, נראה לי, ממש התנתק מהכל. עדיין זה לא נראה שזה עזר לו. אבל בוא ניתן את זה עוד זמן, נכון? לפעמים לוקח זמן עד שמתרגלים למאמן, לא יודע, לשיטת החדשה הבאה אתה מתאמן. אני עדיין לא, אתה יודע, לא התייאשתי. האכזבה השנייה שלי,
מי עוד?
דיטלב. דיטלב, לא הזכרנו אותו.
מתבקש.
שמע, אתה יודע, הזכרת אותו עכשיו, כשהם התאמנו ביה, כאילו, הוא היה באותה רמה, אבל שמע, דיטלב, השנה, אתה יודע, השנה רעה, נראה שהוא לא פוגע, הרבה בשמזל לדעתי. הפעם, אתה יודע, הוא עצר בריצה. אגב, כל התחרות הוא לא נראה להיט. עצר במהלך הריצה, והוא אמר שמסתבר שהוא היה חולה. הבנתי שאנשים דיברו איתו בימים לפני, והוא דווקא נהיה בסדר, כן? אני גם לא חושב שהוא, לא נהיה לי שהוא משקר. לך תדע. אבל נשמע, בסה, בסה, אתה יודע, אנחנו כל כך אוהבים אותו, וכל כך ציפינו בשבילו להרבה יותר, כי מגיע לו.
כן, כן. שמע, בספורט אין מגיע, ויכול להיות שהכל הסיפור באמת שהוא היה חולה, והיה עושה את התחרות מעולה וזה. שמע, הוא עשה שינוי השנה. כל השנים האחרונות הוא עשה כמה תחרויות טובות, גם T100, גם ניצח פירות באמת כמה פעמים, וגם בא להוואי או לניס והיה ממש טוב. השנה הוא אמר, אני מתמקד בניס. לא, נמאס לי לנצח את רוט, נמאס לי לנצח את T100, אני רוצה לנצח את אליפות העולם. לא רוצה להיות על הפודיום, לא רוצה להיות מקום חמישי, רוצה לנצח את אליפות העולם. שם את כל הקלפים, את כל הביצים בסל אחד, וזה לא הצליח לו.
לא.
זה לא הצליח לו. ובאמת שאלה מעניינת, אתה יודע, כי כשאתה שם את כל הביצים בסל אחד, זה קצת אימור. או שאתה באמת בסוף נהיה אלוף עולם, או שאתה לא, ואז תחשוב איזה שנה הייתה לו, הוא לא עשה בעצם, תכלס לא עשה כלום.
כן, לא, אז מה, זה גם, אתה יודע, אני חושב, גם מבחינת הנותני חסות, אני כן חושב שעדיין כוכב מאוד גדול, כן כישרון, כן רואים בו גם פוטנציאל מאוד גדול להמשך, אבל לאט לאט, אני חושב שהוא כן מאבד הרבה קרדיט באיזשהו מקום, כי כולם העלו את מאות הרמה, כל השומברגים והרידלים, שפתאום גם רוכבים כוח חזק, מרטין ון ריל, פתאום הוא לא היחיד ש... נכון, הוא אמנם, אם הוא עכשיו בא לפוצץ, הוא יעקוף את כולם, אבל גם לך תדע איך הוא ירוץ אחרי זה. אני חושב שהשנה באמת הוא איבד הרבה קרדיט, ומעניין אותי איזה שינויים הוא יעשה. האם הוא יחליט להחליף מאמן, או האם יהיו פה איזה שינויים דרסטיים כאלה בעקבות זה.
כן, כן. טוב, אז... אני רק אגיד, אני די מסכים איתך עם כל מה שאמרת לגבי ההפתעות והאכזבות. עוד שני אנשים שהפתיעו אותי לטובה, והזכרת אותם עכשיו. אחד זה יונס שומברג, שידענו שהוא ישחה מטורף ושהוא יכול לרכוב מטורף, ואמרנו, הוא יתנפץ בריצה כאילו, אתה יודע, הוא... בסוף, אתה יודע כמה הוא רץ? אתה יודע כמה הוא רץ?
2.36.
הוא רץ 2.36.
אה, 36.
2.36.
וואו.
כן. כן.
שמע, 2.36, אני חושב שמפתח ל-2.40, זה באמת רץ ברמה סופר גבוהה, זה כבר לא רק רוכב על, זה באמת מדהים.
בסופו של דבר, מה שקרה, הוא שחקה מדהים, התנפץ באופניים, אבל הצליח להתאושש בריצה, ורץ 2.36. שמע, הוא מועמד רציני לשנים הבאות.
כן, הוא גם צעיר.
ברגע שהוא יסדר טיפה את הראש. מאוד. כן, כן, כן. ברגע שהוא ילמד קצת להתחרות, אתה יודע, רק יתחרה בצורה יותר שקולה והכל, שמע, נראה לי שהוא נשק רציני.
אני מסכים.
והבן אדם הבא שהפתיע אותי, לטובה, שלא הערכתי שיסיים בעשירייה, זה רידל, ג'ימי רידל, הדרום אפריקאי.
סיים עשירי.
אמרתי, כן. סבבה, אבל אמרתי, אין, שמע, הוא ישחק כל הכוח, יפוצץ באופניים ויתנפץ בריצה, ירוץ 3 שעות. בסופו של דבר, לא, הוא רץ לא רע בכלל, וסיים עשירי, שמע, סיים בעשירייה. בוא, זה בן אדם שלפני שנה לא ידענו מי זה.
נכון. נכון, שמע, אגב, אתה יודע, אז אני חושב שכל אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהרמה עולה, אבל אם פעם, אתה יודע, בחצי, פתאום המהירויות מאוד עלו, שמע, עכשיו גם במלא, הם באים והם מפוצצים ממש מהרגע הראשון, וזה כאילו מי יצליח להחזיק. מי יצליח להחזיק את זה, והם עדיין מצליחים בקצבים כל כך גבוהים, אתה יודע, להמשיך לכל ערך התחרות, וזה גם, אתה יודע, זה הדור הזה של, אני קורא, של הלידלואים, שגדלו לתוך זה, ואני חושב שמראש הספורטאים היום, אתה יודע, מתאמנים לאיירון מן, ולא דווקא, אתה יודע, לאולימפי, אתה יודע, כמו שהיה נהוג פעם, אבל אתה יודע, משנה לשנה, הרמה כל כך עולה, זה, אתה יודע, כל פעם אתה רואה את זה, ואתה אומר, וואו, איך הם עושים, איך זה הגיוני בכלל מה שאנחנו רואים, נכון?
מסכים איתך, מסכים איתך, והיא תמשיך לעלות. תראה, בניס כבר הנה מנצחים 7.51, 7.52, כאילו, זה כבר מספרים האלה, אתה מבין, וזה בניס במסלול סופר איטי. תחשוב שאם עכשיו התחרות הייתה במקום מהיר, מי עושים 7.20 כולם, אתה מבין, זה
כן.
כאילו באזור
אם לא יותר
באזור.
מהר.
טוב, הפיל שבחדר. דיברנו על הכל בניס, בסוף, שורה תחתונה, הנורווגים סיימו 1, 2, 3. האם השיטה הנורווגית חזרה, אוקיי? זהו, אין, אנחנו, שאני בראש האלה שתמיד מדברים בציניות על השיטה הנורווגית, חייבים לדבר על זה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהם שלטו בתחרות, סיימו 1, 2, 3, זה היה נראה כאילו, הנורווגים רק מתחרים ביניהם, כל השאר פשוט תפורה במשחק. אז קודם כל תגיד אתה מה אתה חושב, אחרי זה אני אגיד מה אני חושב.
שמע, זו הייתה סוגת תכלית. לא ציפיתי למשהו כזה. אתה יודע, אני ידעתי שמאמנים אחד את השני. אני לא... בוא נגיד באמת, אתה יודע, גם האמון הזה של אחד של השני, בלומי רזה מדי, גוסטב, גוסטב היחיד שראיתי אצלו הכי הרבה אופק. להגיד שלרגע חשבתי שזה מה שנראה בתחרות. קספר, אני אמרתי, אני לא הייתי מדרג אותו בעשירייה. אז וואלה, שמע, אני אוכל את הכובע, חבל על הזמן, אין לי מה להגיד. זהו.
אז אני כאן חשבתי שקספר יכול לסיים בעשירייה. אפילו אמרתי, אתה יודע מה, הוא יכול להיות 5-7 כזה, כאילו לא פודיום, אבל כאילו, אתה יודע, בעשירייה אפילו באמצע כזה. כי הוא ספורטאי ממש טוב. שמע, הוא היה פצוע, והיה לו הרבה בלגנים.
נכון, נכון, אני מסכים. אם אתה אומר, שואלתי מבחינת ספורטאי על הנייר, כן, הוא בחמישייה, אבל אני תמיד פחות קיבלתי את הרושם שברגע האמת הוא לא מצליח לתת את הביצוע הזה. ודווקא בגלל זה חשבתי כן. שהוא לא ייכנס לעשירייה אפילו.
כן, כן, כן. תראה, אז קודם כל, שורה התחתונה, הנורווגים שלטו בתחרות, היו דומיננטיים, באמת נתנו לכולם בראש. למעשה הם, ביחד עם מרטין ונריל וליידלו, היו במשחק משל עצמם, החמישייה הראשונה, כי גם אלה שסיימו אחריהם בעשירייה, כבר הפער היה אדיר, כאילו. תמיד היה חמישה וכל השאר. האם השיטה הנורווגית חזרה? בעיניי לא. אני אסביר למה לא. בגלל שהם בעצמם זנחו את השיטה הנורווגית, הנורווגים.
אני לא יודע, אני לא יודע. הייתה... תסביר, למה?
במידה רבה הם זנחו את השיטה הנורווגית. אני אסביר לך למה. המאמן המקורי שלהם, הראשון, קוראים לו ארוויד, משהו כזה, שהוא אימן אותם בזמנו גם לאולימפיאדה והכל. אחר כך הוא הביא את...
אולף?
נו, ברח לי השם שלו. את אולף, בתור יועץ טכנולוגי. לאט לאט אולף קיבל שם יותר ויותר אחריות והכל, ונהיה סוג של המאמן שלהם, למרות שאולף הזה לא נראה לי באמת מבין בשחייה, רכיבה וריצה. הוא מבין בתזונה, הוא מבין בטכנולוגיה, הוא מבין בבאדי קומפוזישן אולי, בכל מיני דברים כאלה, בטמפרטורה, בדופק, בנשימה.
אתה אומר שהוא מדען, זה מה שאתה אומר.
הוא מדען, הוא מדען. ותשמע, שנה שעברה, היה להם שנה מאוד מאכזבת, גם פריז, גם הוואי, ואני חושב שזה נגמר שם בצורה לא טובה. כי הם ניסו לעשות את הדאבל הזה, גם פריז וגם הוואי, וזה לא הצליח, לא הצליח לא זה ולא זה. ואני חושב שהם בגדול אמרו לו, תשמע, תודה רבה, שלום. לדעתי גם היו שם קצת עניינים של כבוד, ואולי עניינים פיננסיים, אבל הם די נפנפו אותו והחליטו לצאת לדרך עצמאית. וכשהם יצאו לדרך עצמאית, אני לא חושב שהם זנחו את כל העקרונות, כן? אבל אני חושב שהם שינו הרבה. קודם כל, הם באמת... אימנו את עצמם, שגוסטב וקספר די עושים מה שבלומי אומר. זה מה שנשמע גם מתוך הפודקאסטים והכל. אוקיי? בלומי שם נותן את הטון, וכל שבוע אומר, השבוע עושים ככה וככה. והם מתאמנים הרבה יותר פשוט מאשר הם התאמנו לפני כן. הרבה פחות אמצעים, הרבה פחות מדעי, הרבה פחות לקטט ודופק וקצב. ובאתים, הם כן משתמשים בכל האמצעים, אבל הרבה גם עניין של תחושה, וזה הרבה פחות מדויק כאילו, גם הם אומרים את זה, שהם מתאמנים יותר פריסטייל כזה. שוב, הם משתמשים באמצעים, אבל זה כבר לא כזה מדעי ומדויק כמו שזה היה עם אולב, ואני חושב שזה עובד להם הרבה יותר טוב. אני גם מאמין בזה, כן? אני מאמין שבסוף האמצעים והטכנולוגיה צריכה לשרת את המטרה. לפעמים בסוף מרוב טכנולוגיה היא הופכת להיות העיקר והיא הופכת להיות המטרה, האמצעי הופך להיות מטרה, ואני נגד זה. ואני חושב שזה, אתה יודע, בוא ניקח בקיצוניות השנייה, ניקח את ברד סאטון, שהוא אנטי, אנטי הכל, אנטי כל הטכנולוגיה וכל המדעי וכל הקשקושים והטסטים וזה. אז אני לא חושב שהם ברד סאטון, אני חושב שהם איפשהו באמצע, בין סאטון לעולב היום. והם הרבה פחות השיטה הנורווגית, so called או לא so called, של פעם, של מה היו בעבר.
אני במה אתה אומר, וכן, אני גם שמעתי את הרעיונות האלה, ואני מסכים עם זה, אבל אני חושב שצריך לתת לזה עוד טיפ הזמן, ונראה, אתה יודע, בוא נראה איך הם מתקדמים, בוא נראה שזה באמת ממשיך לעבוד. למרות שכרגע לא נראה בכלל שיש תחרות. אבל אתה יודע, משנה לשנה, בגלל שאנחנו רואים את הקפיצה הזאת של כל כך הרבה ספורטאים, שכולם בסוף מצליחים לאשר את הקו, אז בואו נראה איך אומרים, אם הם מצליחים להישאר on top of their game, לאורך זמן.
מסכים איתך. ושאלה אחרונה לסיום,
אני אמין שגם יש לי שאלה.
אתה נורווגי?
אתה תחיל, אבל תשאל אתה.
אוקיי, אז קדימה.
לא, אני לא שיטה נורווגית, אני הנורווגי. קספר סטורנס. אתה רואה מישהו שמאמר עליו לנצח את השנה הבאה?
כן.
כי כן. עכשיו, אתה יודע, אני גם שומע פודקאסטים, רעיונות, כמה שהוא ניצח, כולם כך מופתעים מהניצחון הזה, אני יכול להגיד לך ששנה הבאה, אף אחד לא יאמר עליו לפודיום. איכשהו, הרבה מרגישים שזה כמו...
א', הוואי. הוואי זה לא ניס. ולנצח אחרי שניצחת זה יותר קשה, כי אתה בא עם איקס על הגב. אבל, תשמע, אתה זוכר שבזמנו קרייג אלכסנדר ניצח בהוואי, ב-2011 לדעתי, או 2009, לא זוכר, ושנה אחרי זה, אני זוכר שהדיינו ככה בהודעות וזה, ואמרנו, טוב, מי נצח טוב? קרייג אלכסנדר, תשמע, אין לו לעשות, אף אחד לא נראה פתאום יותר טוב ממנו, והוא ניצח שנתיים ברצף, כאילו. אז כאילו זה יכול לקרות. בהחלט יכול לקרות, אני חושב שהוא ינצח גם שנה הבאה, אבל באמת מוקדם לדעת, יש עוד הרבה זמן, אבל... אני יש לי שאלה אחרת בהקשר הזה. האם הם יישארו חברים, מחוברים, ימשיכו להתאמן ככה ביחד? כי היה שם איזו היררכיה. והאיזון הזה הופר.
אני מסכים. התשובה שלי, קודם כל, יש פה שתי צדדים. מצד אחד, הם חברים המון שנים. הם מתאמנים ביחד המון שנים. מכירים אחד את השני. מצד שני, ההיסטוריה מראה שקורים דברים כאלה לקבוצות חברים, לחברים, הם בדרך כלל לא נשארים ביחד. אין הרבה מקרים שנשארים ביחד אחרי זה. אז בוא נראה אם הסטטיסטיקה טועה.
אני מסכים איתך. זה מבחן מאוד מעניין, ברמה הסוציולוגית, פסיכולוגית, לראות מה יקרה עכשיו בין שלושתם, כשהאיזון הופר. כי באמת, קספר היה קצת בצל שלהם, וגוסטב היה תמיד כזה מספר שתיים של בלומי. ועכשיו פתאום קספר הוא, אתה יודע, הוא הכלב האמיתי, מה שנקרא.
כן. תראה, אתה בעצמך אמרת שבלומי היה מאוד מאוכזב, ואתה אמרת גם שתכלס הם עשו מה שבלומי אמר לעשות, נכון? אז בדיוק גדול, בלומי מאמן אותם. אז הוא עכשיו מאמן את המתחרה שבא ועשה לו, אתה יודע, לקח ממנו את האליפות. אז באמת בוא נראה, למה שימשיך לעשות את זה? הוא חבר טוב, אני בטוח, אבל צריך להגיד שמדובר פה בהרבה מאוד כסף, מכל הבחינות, וזה לא רק האליפות הזאת, חסויות, וצריך להגיד שזה לא רק חסויות שמקבלים אופניים במתנה, זה מדובר פה בהרבה מאוד כסף שמקבלים על כל חוזה כזה ברמות האלה. אז אני נוטה באמת לחשוב כמוך, שזה לא, לא יחזיק לאורך זמן.
יאללה, בוא נראה. מעולה.
כן. טוב, אז לחלק השני של הפרק, יש לנו כאן ראיון עם נמרוד כהן. ראיון לקראת אליפות הארץ בגרבל, ובואו נעבור אליו.
כמו שאמרנו בהתחלה, נמצא איתנו נמרוד כהן, שאף אחד לא קוראים לו נמרוד, קוראים לו נימי, וכולם מכירים אותו מהרבה מאוד אירועי אופניים, בכל סצנת האופניים, האיש מאחורי הסמרתון, ומאוד אירועים בעבר, כמו הדזרט צ'לנג', ואפילו אם הולכים אחורה, וולבו צ'לנג', ואם הולכים עוד אחורה, אז צוק מנרה, דאוניל, ואפשר ללכת המון המון אחורה. אבל בוא נגיד, אחד האנשים היותר מוכרים בסצנת האופניים, בעיקר בשטח. ואנחנו מראיינים את נימי לקראת אליפות הארץ בגרבל, שתתקיים בפעם הראשונה, ברביעי לאוקטובר, באזור יער חרובית, בעצם בשפלה נקרא לזה. פעם ראשונה בישראל, אליפות רשמית בדיסציפלינה שהולכת ומתפתחת בכל העולם, וכבר בכל מדינה שמכבדת את עצמה, יש אליפות לאומית גם בדיסציפלינה הזאת, לא רק באופני ערים, כביש וכדומה. אז נמצא איתנו באמת נימי, ונשאל אותו כמה שאלות, והוא יספר טיפה על הקונספט ועל התחרות. נימי, מה קורה?
ערב טוב. קודם כל, אני רוצה להגיד שאני גאה, קצת נרגש, להיות אורח בפודקאסט שלכם. אני שומע את הפודקאסט לדעתי מיומו הראשון, כי אני תמיד עוקב אחריך, ליאור, ואחרי הדברים שאתה עושה. וככה הכרתי גם את אלכס, דרך הפודקאסט. הרפתקאות שלכם, זה חוזר מגרמניה. נאבד, אין לו קליטה, הייתה גדר, צלצל לאשתו, לא יצלצל לאשתו. אז אני עובד הרבה בבניית שבילי אופניים בדרום. דרום זה עד אילת. יוצא מהבית ברבע לארבע, ואתם, יש לי איקס פודקאסטים שאני תוכן, אז אני מכיר את הקולות שלכם. עכשיו, אם אני פה, זה אומר שאנחנו, ה-Israel Gravel Series, אלה שמפיקים את האליפות, כנראה עושים משהו רציני, כי הפודקאסט שלכם הוא רציני. כאילו, רציני על הטריאטלון, איירון מן, רציני על הטרה שהלכת, רציני. מרתונים. אז וואלה, כנראה שגרבל זה רציני אם אתם מערכים אותנו.
גרבל, אתה יודע, יש לו את הצד הרציני, שאני אולי בצד הזה, ויש לו את הצד שאתה מכיר היטב, אתה יודע, בתור אחד שהיה ייסד את מועדון הגרבל יחד עם צחי ואריק, שהיה כזה... גרבל יש לו איזה תדמית, לא במקרה, של הילד הרע של עולם האופניים. אנחנו לא מגלחים שערות, אנחנו אין לנו בקבוקים אלא פלאסק עם וויסקי בכיס, רוכבים חולצה משובצת, שותים הרבה בירה, וצוחקים על הרוכבי אופניים המסוכסים והמגולחים והשריריים והכל. אבל באמת בשנים האחרונות נראה שהגרבל יש לו ככה... הוא מתפתח, הוא מרחיב את אופקיו גם באמת לאירועי אדוונצ'ר כאלה, מולטי דיי והכל, וגם לקטע ממש תחרותי.
כן, תחרותי בגבוה, כן.
אני גם חייב להגיד, כי אני חושב שאני היחיד שאולי הכי אובייקטיבי פה בעניין הגרבל, אין לי עדיין אופני גרבל, אני גם עוקב אחרי זה שנים, וגם שזה התחיל עם משהו מאוד חובבני, ואני חושב שקשה מאוד להתעלם ממה שקורה בשנים האחרונות, ובמיוחד אולי בחודשים האחרונים, במיוחד בארץ, ואנחנו פוגשים הרבה אנשים ביומיום שמתעסקים בתחום, בספורט, ואני רואה שהרבה מאוד אנשים קונים אופני גרבל, שזה משהו שלא הייתי מדמיין לפני כמה שנים, אז באמת אנחנו לא סתם מדברים פה עכשיו.
נימי, אז רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך חליפות, אתה בתור אחד שמבחינתי אתה מהראשונים של הענף בישראל, כי אני לא מכיר מה היה לפניך. אנחנו מדברים על גרבל כבר כמה שנים, ואני הייתי באנטי. אתה התחלת לדבר איתי על גרבל, לא יודע, לפני כמה שנים, ואני כל הזמן אמרתי, זה לא אופני ערים, זה לא אופני כביש, אני לא מצליח להבין מה הקטע. ובאמת, תספר לנו רגע איך זה התחיל בארץ, איך זה התפתח, קצת על מועדון הגרבל, אחרי זה על הגרבל סיריס. תן רגע לנו את הספקטרום הרחב, לפני שנדבר על האליפות.
אני יכול פה לחלק את השיחה לכמה דברים, משהו שהוא אישי, אבל אני חושב שהוא מאחד, אתה הזכרת את שלושת יזמי הליג התחרויות, שזה אריק פלדמן, צחי רחובסקי ואני, מה שמאחד אותנו זה אהבת רכיבת הגרבל. ואני יכול להגיד למה אני אוהב בכלל לרכוב גרבל בישראל. כי בישראל יש שפע, יש אחלה מסלולי אנדורו, במיוחד למי שיש לו אופניים חשמליים, שאתה יכול לעלות את משמר העמק ולרדת ברכיבה 6 פעמים. יש אחלה מסלולי מרתון קרוס קאנטרי, מדהימים, שאתה יכול לשלב רכיבת אימון 4-5 שעות, סינגלים, דרכי קורקר. איפה הגרבל, איפה הוא מוצא את עצמו? למה הוא לדעתי סוחף הרבה אנשים? אז זה ברמה אישית מה אני אוהב. אפשר לדבר על מה היה בענף עד כה, ולמה רצינו בעצם קצה תחרותי. דעתי זה לא סתם שהתחרות הסופר רשמית, המאוד מאוד מאפיינים תחרותיים הראשונה בארץ, היא אליפות ישראל ולא איזה סבב גביע. זה גם איזה מוקד משיכה אולי, החולצות אלוף הראשונות, תמיד יש כיף להיות משהו ראשוני, אבל אני אספר איך זה התגלגל לקרות, אני חושב שככה היה יותר קל לגייס תמיכה, מהאיגוד, מנותני חסות מסחרים. אליפות ישראל זה טייטל, גורר כל מיני דברים. אז נתחיל מאהבת הגרבל. צריך להבין שפעם המונח קרוס קאנטרי היה לצאת לאיזה מסלול טיול יפה. אני התחלתי לרכוב אופני הרים ב-93 והשתתפתי בתחרויות ראשונות בארץ ב-94, לא היו עוד סינגלים בארץ. אז בעצם מארגנים כמו אלי סט בגדות או בכפר סולט בצפון, או איקי רט בסובב אל רום, רם גולומביק בערבות געש, וורן פייר בכרמל, הם היו עושים הקפה של 18 קילומטר, ברמת הגולן הקפה של 30 קילומטר. היית עולה עם האוטו שלך, עושה טיול בקצב ודופק גבוה, אבל מקבל הקפה טיולית מדהימה. שבת אחרי זה היינו לומדים את הציר בעל פה, אז עוד אין GPS'ים, שבת אחרי זה אתה חוזר עם כל החברים שלך ורוכב את המסלולים. אז קודם כל אני חושב שהיום לופ גרבל זה מה שפעם היינו קוראים לו לצאת לטיול אופני הרים גדול. עד היום היו 5 תחרויות, סליחה, זאת תהיה החמישית, 4 תחרויות של ה-Israel Gravel Series, וזה אופי אחר. זאת אומרת, באירועים שלנו יש לופ בינוני ולופ גדול, אין בכלל לופ קטן, מדבר על מרחקים כמו 58 ו-78 קילומטר, אין סימון, אתה צריך לנווט לבד, זאת אומרת, אתה צריך להשתמש במכשיר שלך, גרמין עם מסך גדול או כל מכשיר אחר, ולנווט. יש תחנות האכלה מדהימות, יש צלמים, יש רכבים, אבל זה מאוד הרפתקני. זה לא הכי תחרותי, כי אם זה תלוי ניווט, ברור שמישהו אחד יכול לטעות, מישהו לא יכול לטעות, זה לא מסלול סגור, חיצים וכאלה. והיה לנו מאוד חשוב שלא יהיה הקפות. זאת אומרת, רצינו לתת ולנהל ולדאוג לצוותים רפואיים ומשטרות ועלות, ודיונו את הלוק של 78 קילומטר. זאת אומרת, הנתינה לקהילה, הסיפור כיסוי הוא תחרות. זאת אומרת, יש תסריט, התסריט הוא מדידת זמנים, הלך ההר, תחנות האכלה, אבל אתה יוצא ללוק מהמם. אז זה הערכים של הגרבל בעיניי. זה בעצם הכביש של השטח, כי הרי ברכיבת כביש, שוב, פחות אימון, יותר טיול, אתה רוצה עצירה בבר בער, אתה רוצה שתי עליות טובות, אתה רוצה ירידה עם סיבובים מגניבים, איזה עצירה בתחנה דלק, אתה תופר הרי סיפור לדברים האלה. מצב הכבישים היום הוא בעייתי, לופ גרבל טוב בעיניי, הוא פשוט משלב טיול, תצפית, מקום טוב לאכול, איזה רפרשמנט, איזה קפה, אבל הוא בסוף מביא הביתה הרבה שעות, הרבה מרחק. זאת אומרת, אני מנסה להביא את ה... 60 עד 90 קילומטר, לא יודע, כל אחד ומשהו רוכב, יהיה לי עצירה, יהיה לי כמה שעות, יהיה קצת חברותה, ואני מביא הביתה כושר, שורף קצת שומנים, בצורה יותר בטוחה מבכביש, ויותר הדברים שאנחנו אוהבים, או אני אוהב, שזה טבע, אופני הרים, אתה יודע, פחות חוטי חשמל, פחות אספל. איכשהו זה מתקשר לי לגיל, תגיד לי אתה אם זה איכשהו דבר אליך, אני את הפציעות הראשונות שלי הרווחתי בדאוניל, בצוק מנרה.
אז אני אומר לאנשים שאני רואה אותם עם הגרבל, או שהם רואים אותי, או שהם באים לחנות לקנות, ואני מדבר איתם על הגרבל, אז אני אומר להם, הגעת לגיל של הגרבל, טוב, אתה כבר שותה סודה, יש לך משקפיים. עכשיו מתבקש, יהיה לך אופני גרבל, נו, אין מה לעשות.
אז זה די נכון, כי בסוף אתה יוצא למסלול שטח ארוך, זה לא שירידות טיסה 65 קמ"ש בדרך קורקר עם פיתולים וחריצים, אין בה קצת אדרנלין, אבל בוא, זה לא סינגל, אין סלעים למשוך כידון ולקפוץ. זה לא האופני הרים. אני כן חושב שיש בזה גיל, כי אם פעם היה לי את אהבת הסינגלים, ואם לא הרכיבה עם מלא סינגלים הייתי מתעצבן, ואם לא היה לי אופניים שהם נורא נורא טובים בסינגלים, אז הייתי מתעצבן, פחות חשוב לי היום. זאת אומרת, אני יותר אוהב לצאת ללופ מהבית לבית, בלי לעלות האופניים לאוטו, לרכיבות הפרטיות שלי, לעלות על האופני גרב ולתפור מסלול עם איזה מקטע חדש של אקספלוריזם, של איזה מקטע שראיתי על ה-Israel Hiking Maps, ועוד לא רכבתי אותו, סתם, אני גר בעמק חפר, לקפוץ לקפה לגלי רונן בחנות במשמר העמק ולחזור, זה בין 78 ל-96 קילומטר, כאילו יש שתי עליות רציניות, שתי ירידות, זה סיפור, צריך לתכנן כן. מאיפה מתדלקים באמצע, אבל יצאת מהבית וחזרת הביתה, על אופניים נטו, פה קצת כביש, פה בתוך מושב, שם איזה מעבר גדר, זה מאוד כיף, זה מאוד עצמאי, זה מאוד לבד, ושוב, זה מביא את המספרים הביתה. זה מה שאני אוהב בזה. היה לנו תמיד במועדון הגרבל תחרות פיראטית שקוראים לה גרבלנדיה. היה באמצע את אסון חץ הצפון, עידו סירקין, תביעות, ופתאום כולם פחדו לעשות אירועים פיראטיים, כי אתה לא בא לך שאתה עשית משהו למען הקהילה, ומחר מישהו ייפול, ייפצע, יתבע אותך, ותהיה חייב מיליונים. אז היו גלגולים, ולפני שנתיים, שנתיים וחצי, צחי ואריק פשוט רצו לעשות כבר אירוע. כאילו, מה שקורה בעולם ובארץ, שיש המון רוכבים, אבל אין התרחשות. וזה היה פשוט לנענע קצת את השוק ואת הענף, רצון פנימי שוב של הגשמה, של תשוקה, של לעשות משהו שאנחנו אוהבים, ולהפיץ אותו. אתה מפיץ אותו דרך אירוע. השיטה של ניווט עצמי, ואנחנו מנהלים חילוצים ותחנות רענון וצלמים וצוותים רפואיים, אבל המסלול הוא לא סטרילי, אתה נוסע בדרכים חופשיות, ציבוריות, מכוניות נכנסות, יוצאות, אתה חייב להישמע לחוקי התעבורה.
רגע, שנייה, שנייה, הזכרת רגע חוקים, אז אולי באמת נדבר על חוקים, כאילו מה החוקים בכל הדבר הזה?
אני שנייה מפריד, יש לנו ליגה שכאמור היו בה ארבע תחרויות עד כה, החמישית תהיה בשני שליש נובמבר בגרבל שקמה, זה תחרויות של ניווט עצמי. זאת אומרת, סתם, אם נלך לדוכן השופטים, לפעמים יש אירועים, הוא קיצר, הוא לא קיצר, ואנחנו יושבים עם השופטים, רואים את המסלול על מפה, את הסטראבות, ומנסים לעשות אירור בדיעבד. אבל עוד פעם, ברמה התחרותית, ברגע שזה מתבסס על ניווט עצמי, כמה שטיחי בקרה, אם אתה נורא רוצה לרמות, ואתה איזה גאון ניווט, אתה כנראה יכול לרמות ולא יתפסו אותך, אלא אם כן מישהו ישב עליך ומתלונן עליך. זה מראש מראה שהערך התחרותי קיים, ולרוב עוד פעם בפודיומים אין לנו אירורים, כי זה אנשים בספרינט פיניש שרחבו את כל הארבע שעות ביחד, אבל הוא לא הערך העליון במעלה. כי אם הוא ערך עליון, אם הוא ערך עליון, אתה חייב שהמסלול יהיה סטרילי וסגור ולא יודע, איזושהי שיטה. עכשיו אני עובר לאליפות ישראל. באנו עם חזון לאיגוד, והשנה הקומבו הזה של מורן המנכ"לית החדשה, ושל ניל אובריין שהוא בעצמו אוהב גרבל והוא בתוך האיגוד ראש מחלקת תחרויות, איפשהו הקומבו הזה לראשונה אחרי שנתיים שאמרו לנו לא, אין לנו תקציב, זה לא בתוכנית, הם אמרו לנו תקשיבו, זה לא בתקציב 2025, הם מסיימים לבנות אותו ב-2024, הם לא הכניסו את אליפות ישראל בגרבל, אבל בואו תביאו אתם כסף, אנחנו ניתן מצ'אפ, בקיצור הם היו פרו, הם פתחו לנו את הדלת, אישורים, ביטוח, עזרה עם משטרת התנועה, המון המון עזרה, והם בעצם נתנו את האור הירוק ותאריך. נתנו לנו תאריך, הלכנו לחזר אחרי דלתות כראוי בהפקת אירוע מסחרי בארץ ישראל, וקיבלנו חסות ראשית מטרק, שאתה מכיר טוב, שכרגע כולם עסוקים באפיק ישראל, זאת אומרת הם תומכים במוסדות מפוארים כבר הרבה הרבה שנים, ומגרמין, שגם תומכים בנו ובליגה לא פעם ולא פעמיים, בליגה של אירועי הגרבל. אני חושב שיש חיבור ישיר ספציפית לגרמין כמותג מוביל, אבל בכלל למחשבוני רכיבה, כי אירועי גרבל מבוססים על ניווט עצמי, גם בתחרויות כמו אנבאונד או כל הליגה, אבל גם באימונים, בסוף אתה רוצה ללכת להתאמן, אתה בונה מסלולים, אז יש איזה חיבור מיידי למכשיר עם מסך ומפה טובה, מסך גדול ומפה טובה, ואני חושב שזה יכול להיות שהרוכב גרבל, במיוחד אם הוא משתמש בזה ככלי אימוני, הוא מתאמן והוא די מהר נהיה טוב בניווט על ציר בדופק גבוה עם המבטים התחופים האלה על הכידון. זאת אומרת, אתה לומד לנווט עם המכשיר, כמו שאתה מנווט טוב ברכב שלך עם ווייז.
זהו, זה נשמע לי כמו באמת משהו שצריך להתרגל אליו חבל הזמן, לא?
רגע, אבל שנייה, אלכס, אתה צריך להבין, באליפות זה לא יהיה ניווט עצמי.
נכון, אז בוא נדבר על האליפות. אנחנו רצינו באליפות אחד, לבדל אותה באופן מובהק מהאירועים שלנו של ליגת הגרבל הישראלית, שהם פחות תחרותיים באופי שלהם, פחות די הרד רייסר, וגם לתת יותר ערכים שהם ייתנו לתחרותיות או לרוכב החזק ביותר על המסלול להתבטא נטו. אז אחד, עשינו הקפה אחת שעושים או הקפה או שתיים, זאת אומרת המרחקים הם או 45 קילומטר על 730-740 טיפוס, זה הקפה הבאה, או 90 קילומטר על כמה זה יוצא? 1480 טיפוס. וזה ממש ממש קשה.
רגע, אולי תספר קצת על ההקפה, מה המסלול?
קודם כל, אז הנה, הבדל ראשון, המסלול כבר שבועיים באוויר. זאת אומרת, להבדיל מהאירועי גרבל בליגה החובבנית, עם הניווט העצמי, ששולחים את הקבצים יומיים לפני התחרות לכולם, כי לא רוצים שמקומיים יהיה להם יתרון, רוצים שלכולם המסלול יהיה חדש לניווט. אז פה המסלול כבר באוויר, אפשר להתאמן בו. הוא מתחיל ומסתיים בחניון בולגריה ביער חרובית, הוא יוצא לכיוון דרום מערב תל צפית, 15 קילומטר הראשונים של ההקפה, בעצם שליש ראשון גבעות מתגלגלות מאוד מאוד מהיר, עד בית ניר, יוצא במושב בית ניר לכיוון דרום, ושם הוא מתחבר להקפה של בית גוברין, להקפת כביש. אני
על
חושב
הכביש,
שקוראים
נגד כיוון ההקפה.
נגד הכיוון של ההקפה, נכון? אתה בעצם רוכב נגד כיוון השעון בהקפה הזאת. זה כביש שנקרא 3538, והוא בעצם יוצא מבית ניר לתחנה דלק של בית גוברין. אז אתה מרביץ שם איזה נגש כזה, נשכב נמוך על הדרופים, 3.5 קילומטר, ומשהו כמו 800 מטר לפני התחנה הדלק, אתה פונה שמאלה, ונכנס לרצף של קירות. בהתחלה זה פולס פלט כזה, ולאט לאט זה נהיה רצף של קירות שוברי רגליים, שהשיא זה 19% עלייה. אבל זה קיר קטן, זה פאוור קליים של איזה 2 דקות, ירידה תלולה עם סיבובים. פאוור קליים של 2 דקות, ירידה תלולה סיבובים. המקטע הבא זה, אני קורא לו 8 עד 10 קילומטר, של לדעת לרכוב גרבל. ולמה? כי העליות בו שוברות לך את הרגליים, ואז רואים אם יש לך הילוכי גרבל מודרני או 2 הילוכי סייקלוקרוס מלפני 10 שנים, ואתה לא מצליח לספור עלייה. והירידות זה ירידות של כורכר מתפתל. ופה רואים את ההבדל בין רוכב גרבל מיומן, ששולט כבר במהירות ומבין לחצי אוויר ואת הצמיגים את הכל, ששוב, מי שבא מאופני הרים זה קטן עליו, הוא חי את זה כל החיים. אבל מי שבא מכביש צריך את ההתלמדות שלו. עד שמגיעים לעלייה המרכזית של היום. זה כזה מיני 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 אלפ דואז כזה. זה משהו כמו 6-7 סוויץ'בקים, שיפועים ממוצעים של 15-17 מעלות. השיפועים עצמם מאספלט, זאת אומרת זה מעליות החקלאיות האלה בשטח, שאת המקומות התלולים שמו עליהם אספלט, שרכבים לא התחפרו. כל מי שרוכב גרבל באזור מכיר אותה, כל מי שרוכב כביש נגד ייתקל בה לראשונה באימונים או בתחרות עצמה, קוראים לזה, הז'רגון מהמקומי קוראים לזה דרך בראשית. אז יש שם עלייה משמעותית, עוד ירידה, ואז עוד כמה עליות רציניות לתוך פארק בריטניה, עד שיוצאים בחניון סריגים. חניון סריגים זה מקטע סלול באספלט מעולה, איפה שמתחילה ומסתיימת אליפות ישראל בכביש. סריגים ליון. יוצאים משם לכביש, שזה שוב כמו מסלול אליפות ישראל בכביש, אבל נגד הכיוון, כי אתה בעצם יורד את עליית המים עכשיו, במקום לרדת את ירידת המים. זה בעצם לרדת על הכביש מערבה לכיוון הג'ור. עוד מקטע של 3.5 קילומטר. עוברים את הג'ור, חותכים ימינה לכיוון חרובית, רולינג הילס מאוד מאוד מהירים, כ-8 קילומטר עד חניון חרובית, סגרנו 45 קילומטר, 740 טיפוס, שאני שוב מחלק אותו לשלושה מקטעים, שליש ראשון סופר מהיר, אתה יודע, צריך לשמור על עצמכם בהתחלה, כי זה פלטון, מרפקים, לא לעשות נפילות כאלה של רוכב ברוכב, אבל סופר מהיר. חצית את הכביש בבית ניר, זה עדיין סופר מהיר, אתה כבר על 18.5 קילומטר, נכנס לשטח. הקטע המרכזי של היום זה בעצם השליש האמצעי, עד חניון סריגים. זה כאילו נראה כמו מסור, עליות ירידות, אבל בסוף היום טיפסת הרבה יותר ממה שירדת. טפסים, 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 יש את העלייה המרכזית של היום. ומסריגים יש עוד פעם 12 קילומטר סופר מהירים, כמעט 4 בכביש ועוד 8 בשטח, ואתה פשוט גם טס אותם. זאת ההקפה בעצם.
תגידי, כן? בנוסף, הזכרת קודם תחנות שתייה. איפה, איך מקומות התחנות, מה יש בתחנות, איך זה עובד בגרבל?
סבבה. אני רק אגיד שהמסלול מסומן כולו בסטנדרט UCI, זאת אומרת כל פנייה בין 2 ל-3 חיצים, כל 500 מטר יש מרגיון שאומר לך, תמשיך ישר, אתה בדרך הנכונה. זה גם לא קורה באף תחרות גרבל חוץ מאליפות. פשוט אמרנו, אנחנו לא רוצים שבאליפות מישהו שהוא נורא מוכשר ויש לו בעיות ניווט וכאלה, על זה תיפול לו החולצת אלוף. זה עוד תוספת משמעותית לעבודה ולעלויות, אבל, ואנחנו לא יודעים מה יהיה, כי אין סטנדרט של האיגוד לאליפות ישראל באופני גרבל. זה משהו שאנחנו עכשיו בנינו קונספט ותקנון, אבל הבידולים הם אחד שיש הקפה או שתי הקפות, זאת אומרת כן חוזרים על הקפות מי שעושה 90 קילומטר, שיש מקטעי כביש עם משטרת התנועה, מקטעי כביש סטרילים, היה לנו מאוד מאוד חשוב כדי לייצר יתרון מובהק לאופני גרבל, ושהכל מסומן. תחנות ההכלה יש 2 רשמיות שלנו, הראשונה היא בקו הזינוק, היא בעצם רק למי שיוצא להקפה שנייה, או לבני המשפחות והמלווים שמחזיקים שם בקבוקים, צמיגים, ספר בקבוקים. ואחת היא מיד אחרי העלייה המרכזית של היום, זה יוצא בקילומטר 26 של ההקפה, זאת אומרת קצת אחרי חצי, קצת אחרי 50%. יש בהם מים, משקי איזוטוני של גואו פאוור בר, ג'לים, חטיפי אנרגיה, תמרים, בייגלה, סוכרות גומי. צל, מוזיקה. וקרח, ויש גם תמיד, ולמתנדבים יש תמיד צדנית עם בירה, אם זה הקטע שלך.
ואמרת, בני משפחה, איך עובד נניח סיוע חיצוני בתחרות? זאת אומרת, אפשר לתת תזונה בכל קטע שאתה רוצה, או שבקטעים מוגדרים מראש?
אני לא ראיתי תקנה כזאת בתקנון, אז אני מניח שאין על זה הגבלה. אנחנו מחלקים אוכל רק בשני מקומות האלה. זה לא איזה מרתון שיש בו משמעות. זאת אומרת, אנחנו רשמנו בתקנון, ושוב, האיגוד לא תיקן את זה, ברוח הגרבל, תציעו עזרה. אין פה איזה עניין של פינת מכונאות כאלה. בעיקרון רוכב גרבל אמור להיות self-sufficient, self-reliant, אז אמור להיות לא פנימית, בלון, זה אפילו רשום במשאבה, זה רשום...
הזכרת תחנת שתייה בזינוק ואחרי הקפה, יש עוד כן. תחנה בדרך?
כן, יש בקילומטר 26 אחרי העלייה המרכזית, תחנה okay. רשמית, זו תחנת אמצע, ויש תחנת התחלה, אבל שוב, השתמשו בה רק מי שיוצא להקפה okay. השנייה, מיד אחרי תחילת ההקפה בצד ימין, יש תחנה שאנחנו נותנים בה את כל מה שצריך, איזוטוני, כל מה שאתה רוצה, אבל באליפויות אתה יודע, יש מלווים שמחכים למישהו בהקפה השנייה עם הבקבוקים שלו מהבית, אז יש להם שם
כן.
שולחנות.
כן.
אז זה קיים, עוד פעם, אם מישהו רוצה לנסוע לחלק לילד שלו בתחנה באמצע, אנחנו, יש דרך להגיע עם פרייבט, נותנים את הקורץ.
אוקיי. עכשיו, איך ידחו הזינוקים מבחינת קטגוריות גם בגרבל?
יש ארבעה זינוקים תחרותיים, ואז זינוק אחרון לא תחרותי. מזנקים קודם כל גרבל ארוך, אחרי 5 דקות, אולי זה ייקח 6, אבל כרגע הלוז הוא 5 דקות, גרבל קצר, אחרי 5 דקות אופני הרים ארוך, אחרי 5 דקות אופני הרים קצר, ואחרי 5 דקות, הקפה אחת, מסע ולא תחרות. זאת אומרת, אפשר בתחרות הזאת, בן אדם שרוצה להתנסות, לא משנה על איזה אופניים, לצאת להקפה אחת גם בלי בדיקה ארגומטרית. איך? Okay. הוא לא בתחרות, הוא במסע על החיצים. ברגע שאין מדידת זמנים, לא באמת, זה נקרא, יש לך פסיליטיז, יש אמבולנסים, רכבי חילוץ, צלמים, אז אתה יכול לצאת, אבל זה לא תחרות, אין לך דירוג, אין לך זמנים ואין לך פודיום. ברגע ש... ואז כל בן אדם, גם אם הוא לא חבר איגוד, גם אם הוא לא עשה בדיקה ארגומטית, הוא יכול להשתתף באירוע, הוא פשוט מזנק לא תחרותי. ברמת הציוד, נתחיל מהשאלה שהכי שואלים בכל פורום של גרבל, בארץ ובחול, וזה רוחב צמיגים. אני חושב שרוחב הצמיגים האידיאלי לתחרות הזאת ספציפית הוא 45 מילימטר, וזה בא מפי שאני תמיד מצדד בכך צמיגים יותר רחבים. כי איפה שאני גר ואני רוכב, יש קצת דיונות בקיץ ואני עושה קצת סינגלים בחורף על אופני גרבל, תמיד אני אעדיף עוד 5 מילימטר, עוד 10 מילימטר, מה אכפת לי המשקל. אבל פה זה אליפות ישראל, אכפת לך המשקל. ויש הרבה טיפוס. ויש כאמור 26% אספלט, יש שני מקטעי אספלט של 3.5 קילומטר, אספלט צלול נטו, אז אני חושב ש-45 יהיה, הוא האיזון המושלם, גם גרבל ישראלי הוא יאכל אותו ולא יחטוף פנצ'רים. לחצי אוויר זה דבר מאוד אישי, אבל זה לא שבגלל שיש פה מקטעי כביש הייתי עושה אותם יותר קשים, לא, לכל אחד יש בעצם את הלחץ אוויר גרבל שלו, שזה הכי נוח שאני יכול בלי להיות משי. זאת אומרת, אני דווקא אומר, תוריד קצת לחץ אוויר, ואם אתה לא מתפנצ'ר וחוטף מכות בחישוק כל הזמן, וכשאתה רוכב חזק עם תנועות גוף מוגזמות, אתה לא מתחיל לקפוץ כמו פוגוסטיק על הצמיג האחורי, זה הלחץ האוויר הנכון. כי אם הוא נמוך מדי, אתה חוטף מכות בחישוקים, אתה מרגיש קצת קפיצי, קפיצי לא יציב כאילו. אבל אם הורדת טיפה לפני ההרגשה הזאת, זה מעולה, כי אתה לא חוטף פנצ'רים, וזה שובר על הגוף שלך טרי.
רגע, על איזה לחץ אנחנו מדברים פה בעצם?
אני אגיד לך משהו בין 20 ל-25 כנראה, אוקיי? סדר גודל. שוב, תלוי קצת במשקל, תלוי ברוחב צמיגים, אבל באזור חיוג הזה, אתה יודע, זה כאילו משהו שהוא הרבה יותר באזור חיוג של אופני ערים. כן, אני רוכב בין 20 ל-25 בגרבל, פחות או יותר, זה הלחצים. נימי, אני טועה?
לא, אני אמרתי, אני עניתי לאלכס 22-24, זה הכיוון.
כן, כן.
אני אומר, שלדעתי באירוע הזה, מי שעושה שתי הקפות, משנה חשיבות לנוחות. כל מקום שאתה תגיד, וואלה, אני פה יוסיף 5 PSI ואני אהיה במקטעי כביש יותר מהר, שטות. כי בהקפה השנייה הגוף יהיה כל כך מרוסק, וכל רעידה ואבן יורגשו כל כך, פשוט 90 קילומטר בקצב תחרותי על גרבל, זה משהו שרוב הישראלים לא התנסו בו.
טוב, אלכס, יש לנו עוד שאלות לנימי לפני
שאנחנו... יש לי אולי שאלה בנימה יותר אישית. הייתי רוצה לשמוע מה נימי יגיד. אני רואה שלפחות בשנה האחרונה, נראה שלפחות בחול, שהספורט הזה נהיה התמקצע חבל על הזמן, ובאמת כמו שאמרת, קצה, אנשים לוקחים את זה לקצה, ואתה רואה לפחות מתחרי פרו, באים עם אופניים סופר משודרגות, אפילו נראה לי ראיתי גלגלי דיסק, או כל מיני דברים מאוד מיוחדים, כל מיני דברים קאסטום, מדברים על זה שגם ה-UCI הולכים להיכנס עם החוקה גם בתוך זה, שזה פתאום נהיה כבר כל כך ממוקצע, אתה יודע, התחלת את הסיפור שלך, שאתה הגעת עם משהו מאוד כזה, אתה יודע, שזה מאוד התחיל כחובבני אצלך, וזה מה שהכי עושה לך את זה. אז כאילו, אתה יודע, אתה כמארגן תחרויות, איפה הניגוד הזה תופס אותך? איך אתה רואה את זה?
קודם כל אתה צודק. זה כאילו מבאס. מי שנלחץ נורא בהתחלה שה-UCI, כולה היה שתי אליפויות עולם ב-UCI או שלוש. זה ממש חדש, ה-UCI אימץ את זה ממש לא מזמן. ופתאום כל הקבוצות המקצועניות, הרי מה עושה בן אדם? אפילו סגן לפני האירוע לבבי שלו ניסה. מה עושה מקצוען שהוא נהיה בן 40 והוא כאילו פורש ממקצוענות? הוא נותן עוד איזה 2-3 שנות של חוזים שמנים, פתאום נהיה גרביליס. נכון? פיטר סטטינה בארצות הברית, לקלן, האחי מורטון, לקלן מורטון, אם אתם מכירים, הרי בהתחלה, היחידים שהיו הולכים לאירועים כאלה זה קבוצת EF Education. הם 4-5 שנים הולכים לכל האירועים הכי גדולים, כאילו, המקצוענים שלהם, כל פעם מישהו אחר. כי הם תמיד היו קבוצה מאוד טרנדית. וברגע שכל המקצוענים מגיעים, ברור שזה מקלקל את אופי האירוע. זאת אומרת, מי שעשה פעם את דרטי קנזה, כשהוא היה דרטי קנזה, והיום הוא הולך לאנבאונד הזה, וצריך מרוצה קווליפיינג, ופתאום זה נהיה איירון מן קטן, אז אם אתה לא מקצועי והסיפור התחרותי, זה לא הדבר שלך, אתה מתבאס על אירועים כאלה. אבל, לכל טרנד יש אנטי טרנד. זאת אומרת, ליאור, אתה היית באירועי ישראל גראבל סיריז, בסוף זה מרגיש כמו מועדון גראבל של 500 איש, פשוט חצי מהם על אופני ערים עדיין, כי הם עוד לא ראו את האור. אז לצד זה שיש אליפות ישראל והיא נורא תחרותית, ואני חושב שנראה את זה גם במספרים, אני לא בטוח שנגיע ל-400 או 500 משתתפים באירוע כזה, כי בסוף הוא תחרותי יותר. אז זה מראש מדבר לקצת פחות אנשים לדעתי, כי הוא פחות חווייתי, טיולי, כיפי, פאן, בירות.
אני אגיד לך איך אני קורא לזה. אנשים בישראל רוצים להתחרות באירוע שאין לו תדמית תחרותית. שיש לו תדמית רכה, שכאילו אתה בא להשתתף, לכאורה, אבל אז הם רייסרים בכל הכוח. אתה מבין את כמובן? הם לא רוצים שיקראו לזה תחרות, הם רוצים שיקראו לזה משהו, אבל אז הם מתחרים בכל הכוח, וכל מה שמעניין אותם זה לתת פול גז בזינוק ולהגיע לפני החבר שלהם ולהסתכל בתוצאות והכל. פשוט יש פה משהו ב-DNA שלנו שהוא קצת שונה, כי אירופאי אומר לך את זה הכי על השולחן. אני באתי להתחרות, לא מעניתי. אני בא להתחרות, תקרא לזה תחרות, גביע העולם, אליפות העולם. אחלה, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
אני אומר עוד פעם, אנחנו פה, אני ככה התחלתי את ההתארכות בפודקאסט שלכם, אמרתי לכבוד הוא לי, זה הפודקאסט הכי מקצועי בעברית על, אתה יודע, ספורט הדו-גלגלי, אופניים שלנו, שאני מכיר איזה, כנראה שעשינו משהו רציני אם אנחנו פה. כן, זה נהיה יותר תחרותי, נהיות יותר תחרויות. גם באירועים שלנו, בעיקר בשנה שעברה של אורביכל מרתונים, פתאום הגיעו כל הקבוצות המקצועניות, כל 443, כל כפתוריז, כל אשכולות הישנה, כל CCC, כולם באים, צובעים לנו, אתה יודע, יושבים שמנמני מועדון הגרבל, טיפחו קרס בירה במשך 5 שנות מועדון, פתאום באים להם מלא אנשים עם מרפקים רחבים, עם אופני ערים, משתלטים להם על האירוע, גם שורפים אותם במהירות הממוצעת, זה רייסרים אמיתיים, הם רוכבים, סליחה, הם רוכבים מהר. וחברי המועדון מסתכלים, הלו, מי הזיז את הגבינה שלי? איך קוראים לספר הזה? כן. אבל עוד פעם, אז המועדון מקבל את שלו, יש גם יותר אירועים פיראטיים, יש גם יותר טיולים, יש מיליון רכיבות. המועדון כבר לומד שהוא פשוט יכול לרכוב בקצב שלו, הוא עדיין בעל הבית.
יאללה, מעולה. אז נימי, תודה רבה. אני כמובן אהיה שם, באליפות הארץ, וגם בנובמבר בטח באירוע של הגראבל סיריס. תודה רבה.
תודה.
תודה על האירוע, חברים.